שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש לדבוכי הדור מת מורנו ורבנו אור האורות הרב קוק. זכותו יגן עלינו אמן, אנחנו בפרק מ"ו עמוד 222. יסוד החירות שאליו מתאווה מן האדם בטבעו, הוא שיהיה יכול לחיות על פי טבעו הטהור, בלא שום מעיק ומכריח, לא העקה חומרית, לא מוסרית ולא שכלית. טוב, המשפט הזה, משפט יפה, השאלה, האם אנחנו יכולים לאשר אותו? כלומר, רוב בני האדם אוהבים חירות או לא? התשובה היא לא. רוב בני האדם לא רוצים חירות. חירות זה אחריות, זה בדיוק העניין. לכן, למרות ההצהרה המפורשת שבני אדם רוצים להיות בני חורין, במציאות הם לא רוצים. ויש משפט נפלא שנמצא בספרות הרומנטית הצרפתית, זה חזק ממני. או אני הולך אחרי הלב. ועוד כל מיני ביטויים כאלה. C'est plus fort que moi. אדיו. מה? לא, לא, זה סך הכל, תראה, יש לי יצר הרע, אז איך אני אצדיק? אני אעשה, הוא חזק ממני, בסדר? בכל תחום שהוא, כן? יצר רע זה בהרבה מאוד תחומים. כן, זאת אומרת, עכשיו יש, תגידו, אבל יש בתרבות הכללית, יש מושג של זכויות האדם, בזכות הראשונה, חירות. נכון? במהפכה הצרפתית, שלושה ערכים מרכזיים, חירות, שוויון ואחווה. וגם במגילת זכויות האדם, בין של המגילה הצרפתית או האמריקאית או של האום, יש גרסאות שונות, תמיד העיקרון הראשון זה שבני אדם נולדו בני חורין. וצריך להבין מה הכוונה של הביטוי הזה. הביטוי הזה הוא ביטוי משפטי ולא ביטוי מהותי. מה זאת אומרת ביטוי משפטי? מאחר ויש לי זכות משפטית לחירות, אתה לא יכול לכפות עליי התנהגות שסותרת את זה. למשל, אני אוהב בננות. אתה לא יכול לאסור עליי לאכול בננות. זה נקרא חירות יסוד. עכשיו, מה זה לא אומר? מדוע אני אוהב בננות? האם זה דבר כפוי? האם אני יכול לשלוט בזה? האם אני יכול להפסיק לאהוב בננות? זה הנחת היסוד המצויה בתרבות המערבית, לרוב, היא שזה כפוי. וזאת הסיבה של דרישת החירות. כלומר, מאחר ואין לי ברירה אלא להיות מה שאני, לכן זה לא מוסרי לדרוש ממני לא להיות נאמן לעצמי. בסדר? אם אני אוהב בננות, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותי, אז למה אתה אסור עליי? זה לא פייר, זה לא בסדר. אין? אני יכול לקרוא, לא, אסור לאהוב בננות, מכאן ואילך תאהב מלפפונים. אין? האם זה אפשר לדרוש דבר כזה או לא? הנחת היסוד היא דטרמיניסטית. פירוש הדבר, יש תהליכים, יש מנגנונים שקופים עליי התנהגות מסוימת. המנגנונים האלה יכולים להיות גנטיים. תסתכל בקרומוסומים שלי, תראה שאני חולה על בננות. זה יכול להיות דטרמיניזם אסטרלי. תסתכל בכוכבים, ביום שנולדתי, תראה, החיבור של כוכב חמה עם צדק, בדיוק זה, בקונסטלציה הזה, לכן אני לא יכול לאכול בננות. בדיוק. יש כאלה שמוצאים כנראה במקום אחר, אבל זה אפשרות אחת. יש גם דטרמיניזם היסטוריציסטי, זה המרקסיזם. המרקסיסטים אומרים שהאדם הוא פונקציה של המעמד שבו הוא נמצא, מכיוון שיש מלחמת מעמדות, אז כיוון שאני שייך לפרולטריון, אז אני מוכרח לאהוב בננות, כי זה המלחמה שלי נגד הקפיטליזם שרוצה למכור לי פירות יקרים יותר. רפובליקת בננות. יש גם ליקר בננות. אבל אתה מבין שזה לא קשור לנושא. טוב, יש ויש דטרמיניזם חברתי, גדל בחברה שלי מי שלא אוכל בננות לא נחשב, ויש גם דטרמיניזם פטליסטי, כן? יש פטום, פטום זה גורל, כן? זה מושג יווני, האמתי זה בלטינית, ביוונית אומרים מוירה, זה שיש איזה מין גזירת גורל שגורמת לי להיות מה שאני, זה קיבל צורה דתית אצל האסלאם, מה שנקרא המכתוב, מכתוב זה הגזירה הקדומה, אלוהים גזר עליי שאוכל בננות, ולכן אני לא יכול שלא לאכול, וכדומה. בניגוד לכל הדעות האלה, יש הדעה של הרמב״ם, והיא נועזת מאוד, והיא שהאדם בן חורין. בן חורין גם על הרגשות שלו. התורה מצווה לאהוב או שלא לאהוב, שלא לפחד או לפחד. כלומר, זה עולם הרגשות, והוא כנראה נשלט, שאם לא כן, לא הייתה עליו מצווה. אז לכן אני שוב חוזר לתמוע לכאורה על דברי רבנו הגדול, שאומר יסוד החירות שאליו מתאווה מן האדם בטבעו, וכי זה טבע האדם, לכאורה הוכחתי לכם, שרוב בני האדם לא רוצים להיות בני חורין.
הרב יסקיר יש להם מגיע צפות האדם, זאת אומרת, המילה היא
מותכת מגיע זכויות. נכון. מה, שבני אדם כן רוצים?
מה שהם רוצים,
לזה
הם מתקבלים במילה חירות.
לא, מה שמגילת זכויות האדם אומרת, שזה חירות משפטית. והראיה, שיש שם סעיף נוסף, שאומר שהחירות של האדם נעצרת במקום שבו היא פוגעת בחירות של זולתו, והגבול בין שתי החירויות ייקבע על ידי החוק. זה על ידי החוק, זה כבר לא בטבע. בסדר? טוב. אז לכן, צריך להבין, כשהרב מדבר כאן, כן? זה דת היהדות, שמי שהביע אותה בצורה הבולטת ביותר, הוא הרמב״ם. בסדר? עכשיו, אז איך להבין את הרב קוק? צריך להבין משהו. החירות שהרב מדבר עליה כאן, החירות הטבעית, שאיפה הטבעית לחירות, מקורה בנשמה, לא בטבע. כלומר, הנשמה שלי היא בת חורין, והיא רוצה להיות נאמנת לעצמה. ומהו עצמה? החירות. כלומר, זה חתיכת חירות שרוצה להיות חירותית. וזה מה שכאן הרב אומר, יסוד החירות שלה מתהווה מן האדם בטבעו, הוא שיהיה יכול לחיות על פי טבעו הטהור, בלא שום מעיק ומכריח, לא יעקה חומרית, לא מוסרית ולא שכלית. יש שיר של הרב קוק שנקרא מרחבים. מכירים את השיר הזה? מרחבים, מרחבים, מרחבים עיוותה נפשי, אל תסגרוני בשום כלוב, לא גשמי ולא רוחני. כלומר, זה אדם צריך להיות בן חורין באמת, וזה משימה מאוד לא מובנת מאליה, היא מפחידה מאוד. רוב בני אדם לא רוצים את זה. אבל אומר הרב, אם אתה רואה בכל זאת שאיפת חירות, אל תחשוב שזה נובע סתם מאיזה משהו כוחני, זה בזה, השורש של זה נמצא בעצמיות האדם, בנשמה שלו. יש בחזל, במדרש, משל, שמתאר מה המצב של הנשמה בעולם הזה. שזה בת מלך שנישאה לכפרי. שבת המלך היא רגילה לגינוני מלכות, לפינוקים של בית המלוכה, והיא התחתנה עם כפרי. כפרי הוא אדם טוב. הוא מביא לה תפוחי אדמה גדולים שהוא גידל, ואפילו מביא לה קולפן כדי לקלף. וכל המעדנים שבעולם הוא מביא, והיא כזאת, היא כל הזמן נוגה, והיא חולמת על הארמון של אמא שלה, וכו' וכו'. והוא מנסה כל זה. זה הגוף, זה הנשמה. זה לא? טוב. לכן הקדוש ברוך הוא ברא משהו כדי להציל את האדם מהמצב הזה. כי אם היינו נותנים לנשמה שלי לעשות מה שהיא רוצה, הייתה בורחת. אז אי אפשר ככה לקיים את העולם. אז הקדוש ברוך הוא ברא משקולת, קוראים לה היצר הרע. יצר הרע זה דבר נפלא, זה אהבת העולם הזה. אהבת העולם הזה והנאות הקשורות לעולם הזה, האושר שהעולם הזה נותן. זה חשוב מאוד. לכן לא צריך לעשות דמוניזציה של היצר הרע. יצר הרע חבר שלנו. בסדר? כן. חירות זה היכולת, הנה, זה מה שהרב אומר. שיכול לחיות על פי טבעו הטהור בלא שום מעיק ומכריח. לא. לא, זה שמשותף לכל בני אדם להיות נאמן לעצמו. עכשיו, הרבה פעמים אנשים חושבים שחירות זה חופש. משהו אחר לגמרי. החופש זה לעשות מה שאני רוצה. אבל האם מה שאני רוצה זה מבטא את עצמי? לא. הרי היה כל האלכוהוליסטים והמסוממים והמחורים שבעולם, שהם עושים מה שהם רוצים, אבל הם לא נאמנים לעצמם. בסדר? טוב. שיקור אצל הנסיך הקטן. נכון. מעשה פעם במכון מאיר, לפני שנים רבות, נתתי שיעור במכון מאיר, שבו הסברתי את ההבדל בין חשק ורצון. למשל, מתחשק לי לאכול מאכל מסוים, אבל אני לא רוצה, כי זה יום כיפור, וביום כיפור לא אוכלים. כלומר, אז החשק הוא מותר או אסור? אין איסור להיות עם חשק. האיסור זה הרצון. הרצון צריך לגבור על החשק. אמרתי את זה, למחרת הגיע אליי תלמיד, אמר לי, שמעתי את השיעור שלך אתמול, ואז הפסקתי לעשן. כי הבנתי שזה חשק, אבל יש רצון. אז הוא הפסיק לעשן. ואחר גרמתי לבן אדם אחד. ברור, ברור. יותר טוב לא להיות עם מאבקים. אבל לא תמיד יש. לא תמיד יש אפשרות. יש אדם שיש חי, שהוא צדיק, במתוך מאבק. יש דבר כזה. אז זה מה שאומר כאן הרב, אני חוזר על המשפט ונמשיך הלאה. יסוד החירות שלו מתהווה מן האדם בטבעו, הוא שיהיה יכול לחיות על פי טבעו הטהור, ולא שום מעיק ומכריח, לא העקה חומרית, לא מוסרית, ולא שכלית. וכן, כל עם ועם שכבר עלה למעלה זו, להכיר הכרת עצמותו יפה, הוא כבר שואף לחיות על פי טבעו הטהור. הוא מתפרץ בעוז לנצח כל הגדרים שמקיפים אותו מסיבות שקדמו, שאינם מניחים אותו לחיות על פי טבעו. כלומר, גם עמים יש להם תודעה קולקטיבית שגורמת להם להילחם נגד מה שסותר את טבעם. לכן, יש גם מה שנקרא נורמות תרבותיות. יש דברים המקובלים באומה אחת, שלא יהיו מקובלים באומה אחרת, לפי האופי של אותה האומה. והנה, כאשר נחפש בטבע כלל האדם, נמצא שיש דברים רבים שהם נדמים שהם יסודי מסוד העבדות, ובאמת הם עיקר החירות, מפני שמתגלה בם ועל ידם דווקא צביון הטהור של הנטייה הפנימית האנושית. למשל, יש טענה מפורסמת, למה שאלוהים יתערב לי בחיים? מכירים את הטענה הזאת? כשאדם אומר את זה, הוא מצייר לעצמו את אלוהים בתור גורם חיצוני לעומת האישיות שלו. אבל מצד האמת, אלוהים הוא זה שברא אותי, חפץ בקיומי. יוצא לפי זה שאם יש הוראה אלוהית, עניינה דווקא לשחרר אותי ממה שאיננו תואם את טבעי. לכן תרייג מצוות, ברגע שאדם מקיים תרייג מצוות, הוא משחרר את הנשמה שלו. מכאן הביטוי שהרב קוק משתמש בו באורות התשובה, העבדות החטאית. החטא הופך את האדם לעבד. אז זה מה שאומר כאן, כאשר נחפש בטבע כלל האדם, נמצא שישנם דברים רבים שהם נדמים שהם מסוד העבדות, ובאמת הם עיקר החירות. מפני שמתגלה בם ועל ידם דווקא צביון הטהור של הנטייה הפנימית האנושית. וישנם דברים כאלה שמדמה לכאורה שממכשירי החירות, ובאמת הם מעבירים את האדם מחייו הטבעיים ומשליחים אותו לתוך עומק שחת של עבדות נוראה. ועל זה צריכים תמיד טובי בני אדם וחסידיהם לעמוד על המשמר. להורות לבני אדם את הדרך של החופש האמיתי שאליו הוא נושא את נפשו, ולהצילו מהעבדות הבזויה, בין אותה שהיא גלויה בניבולה, בין אותה שמתלבשת בצורת חירות, שהיא עוד יותר מסוכנת ומביאה רעה איומה לכלל המין האנושי. טוב, אפשר לומר, הרב רק סיבך אותנו. כן? אז מה אני עושה עכשיו? אמרת לי שיש דברים שנראים חירות, אבל הם עבדות, דברים שנראים עבדות, אבל הם חירות, אני צריך עכשיו קריטריון. כאשר נבוא, לכלל חשבון בטבע הטהור של האדם, בין הנטייה לאמונה או לכפירה. בכללות, נמצא ברור שהאמונה היא לאדם טבע נטוע, טבע מחויב בכלל. טוב, גם על זה אפשר להתווכח. מי אמר לך שהטבע של האדם להאמין? מה אתם אומרים? זה בטבע של... יפה. הטבע של האדם להאמין זה לא אומר שהוא מאמין בשם. הוא יכול להאמין בעבודה זרה. הרי ככה התחילה התרבות האנושית. התרבות האנושית מתחילה מיסוד אלילי. כן? ובני אדם באופן טבעי מאמינים. למשל, ילדים. מתפעלים מאוד המחנכים הדתיים מזה שילדים מאמינים. נכון? אומרים, שמע, האמונה אצל הילד היא דבר טבעי. יש אפילו... שיר של נתן אלתרמן על הקלריקל הקטן, שבקיבוץ מנסים לגרום לו שלא להניח תפילין, כי בא פתאום הוא התעורר לזה, הקלריקל הקטן הזה. אבל אם אנחנו עושים חשבון, במה הילדים מאמינים, זה נכון שבאופן טבעי מאמינים, מה שהם מאמינים בו זה עבודה זרה. נכון? זה מה שהם חושבים. כן? מה? כן, בגן ילדים, ילדים אומרים, משוכנעים שאלוהים נמצא בתקרה של הגן. אני שמעתי ילדה אומרת את זה. אלוהים בתקרה של הגן. הגיוני מאוד אגב. מה? נכון, אבל זה עוד הזה. עכשיו, מה קורה כשיום אחד מגיע טרקטור והורס את הגן? אז אלוהים בורח אל חוטי החשמל. ברור. אז זה עבודה זרה. אבל זה בסדר. אנחנו מרשים לילדים להיות עובדי אלילים. הבעיה היא מה קורה שכשהם גדלים, הם נשארים עם הציור הזה, שבעצם אלוהים הוא בערך כמו הגננת, אבל בגדול יותר. כן? זה חתיכת גננת, זה לא... טוב. שום דבר לא להסביר לילדים. כי ברגע שאתה נכנס לילדים להסברים, אתה מקבע אצלם את התפיסה שלהם, הם לא מאמצים את התפיסה שלך. ואז להוציא את זה לא תוכל אחר כך. מותר להם להגיד את כל השטויות שבעולם ביניהם. פעם שמעתי ילדים מתווכחים, מה זה אלוהים? אחד אמר, אלוהים זה האוויר. בסדר, אני לא מתערב. עכשיו, אם הוא ישאל אותך, תשאל אותו אם הוא גמר שיעורי בית. אם הוא לא מבין, אז תגיד, אם הוא מתעקש, תגיד לו, האינסוף ברוך הוא, תגיד לו, אבינו שבשמיים, כל מיני ביטויים כאלה שהוא לא יבין, זה בסדר. לא, לא משנה, אתה יכול להגיד משהו, אתה יכול להגיד, אתה יודע מה, המניע הבלתי מונע. כן, זה, כן. אתה יכול להגיד, בורא עולם, העיקר שלא תתחיל לאשר הגדרות, כי אז הוא לא יכול לצאת מזה. אז מגיע למכון מאיר, מה? כאשר... מה? כי זה ככה כזה שהוא ברא את האדם. האדם הוא יצור אלילי. כשהוא נער, אז הוא מתחיל להיות אפיקורוס. כלומר, הנער מתעורר, נכון? הוא נער. והוא מערער. על מה שהעבירו לו. זאת אומרת, צריך קודם כל ליצור באדם עולם של ודאות. אחר כך בא הספק, הספק מזקק את האמונות, ואז יש סיכוי להגיע בסוף לוודאות. כי כל דבר חוזר אל שורשו. אם התחלת בוודאות, אז הספק הוא תחנת ביניים אל הוודאות היותר עליונה. אם אתה מתחיל מהספק, אז הוודאות היא תחנת ביניים אל הספק החדש. מובן? לא, זה ככה, כל דבר במציאות. אנחנו רואים שחוזר על שורשו. כמו שאם אתה זורק אבן באוויר, היא נופלת בחזרה אל האדמה. זה על דרך המשל נאמר. משל איננו אמור להיות נאמן לכל הדרישות הפיזיקליות. אנשים רוצים לחזור לעבודת ידידים שלהם, זה קורה, אבל מכיוון שהם עברו דרך החוכמה, זה יזדקק. כלומר, אדם לא חוזר לחשוב שהמטאטא הוא סוס. נכון, אפשר לזקק. וזה בדיוק מה שכתוב בספר הכוזרי, שמלך כוזר היה עובד בהיכל אשר לו. מה הוא היה עובד? עבודה זרה. אמר לו המלאך, כוונתך רצויה בעיני האלוה. זאת אומרת, זה טוב. הרצינות של עובד האלילים, זה דבר חשוב מאוד. והעובד האלילים הזה ברצינות, יש סיכוי שהוא יגיע לאמונה, אבל הוא עובר דרך פילוסוף. הוא מזמין את הפילוסוף, אומר, אני לא יודע כלום. אומר לו הפילוסוף, זה בסדר שאתה לא יודע כלום, לא צריך לדעת כלום. ואז הוא פונה אל הדתות. כן. זה לא מוגדר, אם מישהו לא יכול אחרת, זה בסדר. גם אנחנו מאוד אינטלקטואלים, נכון? סופר חכמים, נכון? כל מה שאנחנו חושבים זה שטויות לעומת מה שהמלאכים מבינים. הם צוחקים עלינו. כן, מה אתה אומר? זה בדיוק הקושיה. אז דיברתי על זה בפירוש שלי על הכוזרי, עיין שם היטב. כן, גם אתה תקנה אותו, אז זה בכלל. טוב, בסדר. טוב, אפשר להמשיך? כאשר נבוא לכלל חשבון בטבע הטהור של האדם, בין הנטייה לאמונה או לכפירה, בכללות, נמצא ברור שהאמונה היא לאדם טבע נטוע, טבע מחויב בכלל, כלומר רוב בני אדם הם בעלי אמונה, כל יסודי החיים בכללות בחיי החברה לא יוכלו כלל להתקיים אם לא יתחבר עמם כוח האמונה במה שראוי להאמין ובמידה שראוי להאמין. כן, אמר לי, כתב לי, אתאיסט במייל, התכתב איתי, אמר, אני אתאיסט, אבל במהלך הדברים הוא אומר, תדע לך שאני מלא רוחניות. עכשיו זה דבר מאוד מעניין. הדתות בימינו, עם הדוגמות המנוסחות היטב, הן בירידה. אבל יש עלייה של הצמאון הרוחני. מה? דוגמות זה עקרונות יסוד. חייבים בדיוק ככה לחשוב ולא אחרת וכו'. עיקרי אמונה, מה שנקרא.
עיקרי אמונה. כן. במידה
שמאמין יותר מדי. כן. למשל, יש, אתה שואל, האם יש מישהו שמאמין יותר מדי? כן. למשל, יש הלכה בשבע מצוות בני נוח. מה המצווה הראשונה? מה? מה המצווה הראשונה?
דינים.
של שבע מצוות בני נוח. הראשונה, לא לעבוד עבודה זרה. בסדר? זה המצווה הראשונה. מדוע אין מצווה להאמין בשם? אין לגוי מצווה להאמין בשם. למה? פשוט מאוד. כי ברגע שהוא יאמין בשם, הוא יהפוך את זה לעבודה זרה. אז על דרך השלילה זה בסדר, זה נקי. אבל כשהוא אומר אלוהים, לך תדע על מה הוא חושב. כן, הוא מאמין יותר מדי. אומר הרב קוק במאמרי ראייה, אמונה זה מה שממלא את החיים בתוכן שבלעדיו אין לחיים משמעות. עכשיו, זה משתנה מאדם לאדם. אצל עם ישראל, בלי אלוהים, מה אנחנו? אצל הגויים דווקא הם מסתדרים יפה מאוד. נכון? האדם שמאמין יותר מדי בעם ישראל, יש כמה דוגמאות לזה, תחשוב לבד. כן? כן, הוא מאמין ברבא שלו, בלי כל מחשבה, למשל. או שזה פוגע לו בטבעיות. זה המושג של יראת שמיים, שאינה מחוברת למוסר הטבעי. הרבה פעמים אנשים דתיים, משוכנעים שזה יותר דתי, יותר קדוש, להיות לא נורמלי. כן, יש דבר כזה, אני ראיתי כמה פעמים. כן, מה אתה אומר? כן. כלומר, בנו, ההגדרה הטובה ביותר של האמונה זה האתאיזם. זה מה שכתוב בגמרא במסכת מגילה, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. כי בזה שהוא כופר בעבודה זרה, אז הוא מודה, הוא יהודי, מלשון להודות. ולכן רצוי מאוד שגוי יהיה אתאיסט, אבל אתאיסט אמיתי. לא כאילו. אמיתי אמיתי. כן. תשמע, היום המושגים האלה מבולבלים לגמרי. אף אחד לא יודע. כאלה שאומרים אני מאמין באלוהים או לא מאמין באלוהים, הם לא יודעים על מה מדברים, אז זה בסדר. האפיקורסות האמיתית בימינו זה שלילת ההבדל בין הטוב לרע. זה עיקר הכפירה. שאדם לא יודע להבחין בין טוב לרע. זה חמור מאוד. כן. אמונה בכללי כאן. גם אלוהים בין היתר. כי הרי למשל מי שמאמין בעבודה זרה, הוא מאמין באלוהים או לא? במשהו, זהו. אבל זה באלוהים? לא ברור, נכון? כן. מה אתה אומר? לא, אבל בתוך הלא הזה יש בכל זאת בצבוץ של כן. זה העניין. כן, מה אתה אומר? למשל, האם אתה מאמין שמאחורי הקיר הזה עומד מישהו? או כן או לא? בסדר? זה אמונה בשם? לא. זה אמונה, בסדר, אוקיי. אתה יודע שכן, וזה מחוץ לנושא. יאללה. נכון או לא? מה, לא? לא, אז מה שאלת? נכון. עבודה זרה זה עבודת השם. עבודה זרה זו עבודת השם בצורה זרה. ואילו עבודת אלילים זה השפלה של העבודה זרה לכדי אמונות תפלות ומטופשות. נסביר. יש ליוספוס פלביוס ספר חמוד הנקרא נגד אפיון. מכיר את הספר? לא. כולם מכירים מלחמת היהודים ברומאים והקדמוניות וחיי יוסף. אבל יש לו ספר חמוד שהוא כתב ביותו כבר זקן. הוא כתב אותו ברומא. נקרא נגד אפיון. אפיון היה כהן דת מאלכסנדריה, כלומר מצרי יווני, והוא הראשון שכתב ספר אנטישמי נטו. וכנגד הטענות שלו, יוספוס כתב ספר נגד אפיון. זה הספר הראשון של אפולוגטיקה ליהדות. מאוד מעניין. ושמה הוא מביא, אחת הטענות שטוענים נגד היהדות, שהיהודים הם לא בסדר, כי הם בזים לכל קודש, ואינם מוכנים לכבד את אלוהי העמים. איך הטענה? יוספוס עונה תשובה מפתיעה. זה לדעת, הוא היה תלמיד חכם, הוא לא סתם כותב. לא סתם יהודי, היה יהודי ששירת במקדש, כן, זה לא, הוא היה שליח של הסנהדרין לגליל, בסדר, זה לא סתם בן אדם, גם אם אתה לא מסכים עם המדיניות שלו, התבוסתנית וכו', אבל כשהוא מדבר על יהדות, הוא יודע על מה הוא מדבר. דיברנו על זה עכשיו לפני שבע שניות בערך. כן. אמרתי המדיניות התבוסתנית שלו. זה תורם משהו? לא. עכשיו, איפה היינו? כן, אז יוספוס עונה על הטענה הזאת, הוא אומר, איך אתם יכולים להגיד דבר כזה? והלא תורתנו אסרה עלינו לקלל את אלוהי האומות. ככה הוא הבין את הפסוק, אלוהים לא תקלל. נכון? האמת היא שלכאורה הוא צודק, יש המשך. ונשיא בעמך לא טהור. אז מה זה אלוהים לא תקלל? לא בעמך. כך הוא אומר. אבל בסדר, אז אם זה ככה, אם הוא סובר שיש איסור דאורייתא לקלל את אלוהי העמים, אז אני לא מבין את ההמשך. מה הוא כותב בהמשך? הוא אומר, אבל איך אתם רוצים שלא נצחק על האלים שלכם, כשאתם בעצמכם מספרים עליהם סיפורים כל כך מגוחכים וכל כך מבזים? ואז הוא מביא שם 15 סיפורים מהמיתולוגיה, שבהם הוא מראה שהמיתולוגיה מראה את האלים שלהם בצורה מגוחכת. אז אם אתם ככה מדברים, מה אתם רוצים מאיתנו? עכשיו נשאלת השאלה, מה זה משנה מה הם עושים? אם זה איסור דאורייתא, אז לא. אלא כנראה שהוא רוצה לומר שיש הבחנה בין עבודה זרה לעבודת אלילים. עבודת האלילים זה ההשפלה של האמונה המקורית. מובן? בסדר. אז זה עכשיו, הבנת מה שאמרתי מקודם? אוקיי. בסדר, מה אתה רוצה? לא, בסדר. אז בואו נמשיך. החיים המוסריים לא ימצאו מעמד כל עיקר מבלדי משען האמונה. טוב, זה שוב, זה דבר, זה סוגיה שהרב קוק דן בא באורות הקודש חלק ג', האם המוסר יכול לעמוד ללא מקורו, או שהוא חייב מקור? נגד מי זה? נגד קאנט. כן? קאנט אומר שהמוסר מחויב בתור צו קטגורי של התבונה, כלומר האדם המשכיל בהכרח יהיה גם מוסרי. האם הוא מאמין באלוהים או לא? אומר קאנט, זה לא קשור לנושא. בין שאתה מאמין באלוהים, בין שאינך מאמין באלוהים, המוסר מחויב כצו קטגורי של התבונה. בסדר? הרב קוק כותב, באורות הקודש, נגד זה, ולא. הוא כותב, זה יכול להחזיק מעמד זמן מסוים, אבל לא יחזיק לעולם. ואכן, אנחנו רואים שהחברה המשכילה מאוד שבה חי קאנט, החברה הגרמנית, שהייתה חברה מאוד מוסרית, לא החזיקה מעמד בלי ההכרה במקור של המוסר. והמקור חייב להיות באלוהות. כן? כלומר, אם אני מכיר בזה שהאמונה, שהמוסריות שלי מוצאת חן בעיני ריבונו של עולם, אז יש לזה אפשרות להחזיק מעמד. לפי העיקרון, כל שדעת הבריות נוחה הימנו, דעת המקום נוחה ממנו. כן, מה אתה רוצה? לא אמרתי שזה היה יותר. לא, לא. זה לא הכרחי. יכול להיות שגוי גם יגיע לאמונה באלוהים. אבל החשש שזה יהפוך לעבודה זרה הוא גבוה. זה הכל. אה? לא, אנחנו מודדים את האומות ללמוד על אלוהי ישראל דרך עם ישראל. אני אתן לך דוגמה מעניינת, לפני 30 שנה בערך, היה אדם בשם סרטר. סרטר, הפילוסוף, אחד הפילוסופים החשובים ביותר במאה ה-20, במחצית השנייה של המאה ה-20, היה אתאיסט. והוא גם אבי התנועה השמאלנית. כן, הוא אמר הרבה שטויות, אבל נחשב לאדם מאוד נעלה. בסוף ימיו, אז הוא התראיין, ועל ידי תלמידו היהודי, והוא אמר שהוא טעה לכל אורך החיים, כל השיטות נכשלו, כולל השיטה שלו, הגל טועה וכו'. והתקווה האחרונה של העולם, זה עם ישראל ואמונתו, מפני שהם מדברים על אמונה באל יחיד ובתחיית המתים. ככה הוא אומר. עכשיו, התלמיד שמה שואל אותו, איך הגעת לרעיונות האלה? אומר לו, פגשתי יהודים, אותך למשל. עכשיו, זה יהודי לגמרי מבולבל, אבל לא משנה. עכשיו, מה שמעניין שם, שסרטר לא הפך להיות מאמין. הוא נשאר אתאיסט, והוא סומך על האמונה של בני ישראל. בדמור שלהיות אתאיסט זה כבר לא עמדה פילוסופית, זה עמדה קיומית, אקזיסטנציאלית. בסדר? זה מה שזה אומר. אז יכול להיות, בהחלט, שעדיף שהגויים, זה כמו שלמשל, יש סוגיות שאתה אומר, אני משאיר את זה למומחים. אני מאמין שהמומחים מבינים בזה. אז המומחים לענייני אלוהות, זה אנחנו. בסדר? כן. תגיד לי, אתה שואל ברצינות? אתה, בשאלה שלך, אתה מבלבל בין שני מושגים שחשבתי שאצלך הם מבוררים. אמונה ותורה. נכון או לא? יופי. זאת אומרת, אל תיפגע, כן? העניין הוא פשוט מאוד. מוסר זקוק לאמונה. האם מוסר זקוק לתורה? התשובה היא לא. בסדר? טוב. אין החברה האנושית יכולה להיעזר מעזר השיתוף בכל כישרון של חוכמה ודעת, אם בעזר האמונה נאמין לרופא המוסמך ומוסכם שירפא את החולה, ונמסר אליו גם כן לניתוח מסוכן במקום סכנה. נאמין לחושבי מחשבות בכישרון, כשיציעו לפנינו עניין מדעי הדורש שיתוף מעשי, אפילו אם לא יוכלו המשותפים כולם לרדת עד סוף מיצוי החשבון. למשל, אתה רוצה לפתח את הגינה שלך, אתה הולך לאגרונום. האם אתה מבין באגרונומיה? לא. אבל אתה סומך עליו שמה שהוא אומר לך לעשות בגינה, תעשה, תשים פה זבל, פה תשים השקיה, פה תשים זבל. נאמין להורינו, אשר בחסדם נתגדלנו, שיננו יוצאי חלציהם. כן? אתה שואל את ההורים, ממי נולדתי? אמא אומרת, ממני. בדקת? לא, לא בדקת. וננו ממשיכים על ידי זה את סדר חיי המשפחה והמולדת. אלה וחיוצא באלה. הם תוצאות הטבעיות של האמונה. ויותר מכל אלה עומדת בחוזק עוז טבע האדם, האמונה באלוהות. זהו, זה כאן אנחנו מגיעים לאמונה באלוהים. זאת התכונה, היא מגלה לנו את טבע האדם, בין בחייו הפרטיים, בין בחיי הציבור. יחס לאלוהות מרגיש האדם בעצם טבעו. על כן לא נמצא שום קיבוץ אנושי שיהיה קיים ומסודר באיזה אופן שיהיה, בלא זיקוק לאמונה באלוהות, יהיה באיזה סגנון שיהיה. וזה מראה לנו בגלוי את טהרת הטבע של הנפש האנושי. כלומר, אין חברה שאיננה בנויה בצורה כלשהי על איזושהי אמונה. ברית המועצות. שאלו את זה את הרב צבי יהודה קוק. והוא ענה, כמה זמן היא כבר קיימת. כשהוא אמר את זה, עוד לא חשבו בכלל על התמוטטותה של רוסיה הסובייטית. 80 שנה זה כלום. דבר נוסף, האמת היא שאפשר גם להבין את זה אחרת, יש בהחלט דת סובייטית. כלומר, האופן, היחס אל האידיאולוגיה הקומוניסטית הוא יחס דתי. גם במדינות המערב יש דת של החילונות הרפובליקנית, כן? ערכי היסוד, דגל, חצוצרות וכדומה, וימים מקודשים לתקסי הליכוד של האתוס הלאומי, אז זה נמצא בכל מקום. כן, זאת אומרת שיש גם סגנון דתי, אפשר גם לומר אפילו אצל אנשים אנטי דתיים, הסגנון של האנטי דתיות לרוב הוא בעל אופי דתי. לא, בהחלט, יש דתיות של אנטי דתיות, ולכן אומר הרב כאן, זה עולם לא קרה שתהיה חברה שהיא ללא סדרי אמונה כלשהם, גם בחברה היותר פרימיטיבית, המקורית וכדום. כן. נכון, זה לא אמונה באלוהים, זה הדתיות היא אמונה במשהו שאינטואיטיבית קשור לאלוהים. כלומר, נגיד כך, יש מי שיחשוב שהשמש הוא אלוה. נכון? יש אנשים, יש עובדי השמש. אבל האמונה בשמש, זה בעצם לא אמונה בשמש. מאמינים באיזשהו כוח, שעל מנת לתפוס אותו, נותנים לו את הצורה של השמש. היה למשל, לפני 50-60 שנה, היה סופר שבלבל הרבה את הנוער, קראו לו אריך פון דניקן, שמעתם עליו? טוב, ברוך השם, כי באמת היה מטופש, אבל בזמנו זה עשה הרבה, הרבה רעש, הוא כתב ספר מרכבות האלים. אתה רואה, לפי הגיל שלך, אני רואה שאתה שמעת על הספר. כן. מה זה מרכבות האלים? הוא טען שבעצם התורה ניתנה על ידי חייזרים. כן, זה חייזרים, וגם זה שמשה שם את הראש שם בין שני הקרובים, זה בעצם, זה אוזניות וכו', מהחללית, כל מיני דברים כאלה. כן, זהו. עכשיו, נשאלת השאלה. כן, הרבה אנשים יקחו את זה ברצינות, אני זוכר נערים ששאלו אולי בכל זאת, בואו שם. קודם כל אני אומר, אם יש איזה חייזר שמסוגל לתת לי כזאת תורה, ולהוציא אותי ממצרים, ולעשות כל האותו שזה, אני מוכן לעבוד לו. כן? אבל אם אנחנו קצת מעמיקים מבחינה פסיכולוגית, זה בעצם הצורך לדבר על אלוהים במונחים בטוחים יותר. משהו חומרי, כן, משהו לתפוס. אז זה חללית, בסדר? חללית זה סך הכל, בכל זאת זה משהו מטריאלי. כן, אז זה צורה מסוימת של אמונה באלוהים. הסובייטים, אתה רואה שאיך שהם התייחסו אל סטלין, עם מחשמו וזכרו תפו עליו, זה התייחסו אליו כמו אל אלוה. כן, זה לא סתם. שמש העמים. אגב, בעיתון דבר, בישראל, כשסטלין מת, כותרת ענקית, שמש העמים שקעה. ברור, מייחס דתי. אגב, סיפר לי, בזמנו, יהודי בשם אפרים בן חיים, היה מהחלוצים הוותיקים של תנועת העבודה. היה לי קשר טוב איתו, הוא אפילו הגיע למכון מאיר פעם לדבר איתי. והוא אמר לי שבקיבוצים הוותיקים של השומר הצעיר, כשהיה ויכוח, היה ויכוח אידיאולוגי או משהו כזה, היו הולכים, שימו לב, לדין תורה אצל ברל קצנלסון. כן, כלומר, הם היו ישיבו בוחר, כן? אז הולכים לדין תורה. הוויכוח יהיה האם מרקס אמר את זה או לא אמר את זה, בסדר, או איך להבין ככה את אנגלס. אבל בסופו של דבר זה יחס דתי. כן. וזה מראה לנו בגלוי את טהרת הטבע של הנפש האנושית. אשר על כן, כשאנו רואים לפנינו שני דרכים, הדרך האחד הוא לרומם את יסוד האמונה מתהום השפלות של הטבעיות הגסה שלו, שנפל בה מצד בהרות האדם וחולשת נפשו. כלומר, ברור שהאמונות הראשוניות הן ברבריות, פרימיטיביות, מגוחכות, אבל הן קיימות. זה חלק מנפש האדם. כן? אז יש אפשרות אחת, זה לרומם את יסוד האמונה מתהום השפלות של הטבעיות הגסה שלו, שנפל בה מצד בהרות האדם וחולשת נפשו, שאז נשיב לו את טבעו הטהור בעוצם מעלה ורוב יתרון. או הדרך של שלילה, של השלילה, לכפות את טבע האדם על ידי אמצעים מלאכותיים חוץ לטבעו, ולהזקיקו לעקור מלבבו את יסוד האמונה. הננו רואים שהדרך הראשון הוא דרך האורה, דרך החופש הגמור, שכל היסוד התרבותי נשען עליו לאמיתתו, לא לקלקל את הטבעיות האנושית, כי אם להכשירה, לרוממה ולהדנה, ואז יחיה חיים בריאים, מאושרים ומתוקנים. כלומר, מה שהרב כאן מדבר זה על אבולוציה של האמונה, לכיוון של זיקוק. והדרך השנייה, אגב, מעניין, למשל זה די מתחבר לדברי הרמב״ם, שמדוע התורה ציוותה להקריב קורבנות, בגלל שזאת הייתה התרבות הפולחנית של זמן נתינת התורה. אז למה התורה שימרה את זה? כדי לרומם את זה, כדי לזקק את זה. והדרך השנייה, דרך הכפירה והשלילה, היא דרך העבדות, ההתגברות שלעד לא תצלח להעתיק את האדם מתארת טבעו, ולעשותו הולך כצל בלא מעמד של חיים רעננים, מה שלא יצלח לעד. כלומר, בסופו של דבר אתה רוצה עולם בלי אמונה כלל, אז מה יישאר? יישאר בסופו של דבר האדם הטבעי, והאדם הטבעי הוא לא הכי מוסרי, הוא לא הכי טהור. ולא תוכל הכפירה המוחלטת להתבהר שמצאה ידה לכונן שום קיבוץ הגון הנמשך ומתקיים, אפילו באותה המידה שעשתה השפלה שבאמונות. השפלה, השפלה, לא משנה, כן. שפל. כן. מפני שאפילו האמונה יותר, איך אתה אמר? שפלה או שפלה? שפלה. אני חושב שאפשר להגיד שניהם, כן. יש לה בסיס טבעי, יותר שפלה, יש לה בסיס טבעי באמיתת המציאות ובטבע הנפש האנושית. על כן היא מתקיימת בצורתה, כל זמן שהמחזיקים בה עומדים על אותו המעמד הנמוך, שיוכל להסתפק באותו המושג האמוני, הצער והשפל. ואחר, אגב, יש הערה בפנקס י"ג של הרב קוק על האסלאם. הוא אומר דבר מעניין מאוד, מה העתיד של האסלאם. הוא אומר, האסלאם עשה טעות, שכל אמונתו מרוכזת מסביב לאישיות של מייסדם. של מייסדם, מוחמד. מה הבעיה בזה? שלפי האמונה המוסלמית, כל מה שעשה מוחמד ברגע שהתחיל להתנבא, הכל קשר למהדרין. לא ייתכן איזושהי ביקורת על זה, ולא עוד, אלא שהוא הופך למודל לחיקוי. עכשיו, אפשר להבין שמוחמד, כשהופיע בערב של אותם הימים, שהייתה באמת במצב שפל מאוד מבחינה מוסרית, אז הוא היווה דגם לחיקוי, שהעלה אותם. אבל מה קורה, אומר הרב קוק, כשהמוסר מתקדם הלאה? לא, כשהמוסר... המוסר בעולם מתחיל להתפתח מעבר למה שהיה בתקופה של מוחמד, ואז הם נשארים תקועים עם הדגם של פעם. לכן אומר, האסלאם ייפול ברגע שהעולם של מאמיניו, מבחינה מוסרית, יעלה על המייסד. לא, אבל מה שיש, מה שעושה את האסלאם לאלים, זה בדיוק התחושה הזאת שהם כלואים בציור של האישיות של מוחמד. לא רק מותר, חייבים. כן, זה הבעיה. כן, זאת הבעיה. לעומת זה, אצל בני ישראל, הרמב״ם הקדיש פרק שלם, לא עושה חצי פרק, בשמונה פרקים לרמב״ם, כדי להסביר שמשה חטא. זה בדיוק העניין, הוא עושה עוד, גדול הנביאים יכול לחטוא. זאת אומרת, אל תיקח את ההתנהגות של גדול הנביאים בתור דגם לחיקוי. אולי הוא טעה. זה חשוב מאוד הדבר הזה. צריך להבין על מה מדובר. כן, על התפתחות, וזה מה שהרב כאן מדבר, שהשפלה שבדתות צריכה, היא מהווה בסיס להתעלות לזיכוך, אבל אם אתה תקוע שם, אתה לא תתעלה. נכון, 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 נכון. עבור המוסלמים, האמונה במוחמד חשובה יותר מהאמונה באלוהים. כן. נכון, נכון, זה הבעיה. אבל בסופו של דבר, רוח האדם הולכת ומתעלה. כלומר, לא ייתכן שהאדם יישאר ככלל במדרגה מוסרית נמוכה של ימי קדם. העולם מתבשם. בסופו של דבר כן. הם באים במגע. היום אתה עם ה-AI ועם האינטרנט, אין דבר כזה שאתה בחברה סגורה. טוב. רק לגבי ה-AI, הערה קטנה, בכל ענייני יהדות הוא מחרטט, בצורה מדהימה, הוא לא מבין כלום. הוא ממציא, הרי ה-AI, אחת הבעיות שלו, יש לו גאווה, הוא חייב לתת תשובה. נכון, שמתם לב לזה? כן, אם הוא לא יודע, אז הוא ימציא. ואז אתה כותב לו, רגע, אתה אומר שטויות וזה, אה, סליחה, זה... כן, כן, הוא בעל גאווה ונימוס. זה עוד לא הגיע, אני רוצה שיש עוד כמה שנים זה יהיה אחרת, אבל בינתיים זה ככה. אחרי
לבוא כתב בעיניי, מה הכסף בעיניי מסתן לתפוזים, כתב מטב את התפוזים לארץ.
אה, יפה, יפה. טוב, מה אתה אומר?
יש עוד שאלה, האמונה שמתואר בספרות התורנית העולמת והתחדשת בשנים האחרונות, שנים האחרונות.
כן.
כשאני קורא את הטקסטים שלך, לא מרגיש לי שזו אותה אמונה, שזה אותו אלוה שמתואר.
נכון.
יש לי גם הוכחה לכך, אם ניקח בן אדם, ניתן לו לקרוא את התנ"ך, ולא ניתן לו את הטקסטים שנכתבו מבית שני והלאה,
נכון.
לא יגיעו לתן מסקנות.
נכון.
ואם תגיד לי שהתורה נכתבה בשביל אותם אנשים, עם תפיסת עולם כזאת שונה, מה זה קשור אלינו?
נכון.
זה רק מוליד ספקות.
נכון. זו הייתה שאלה?
כן.
זאת לא הייתה שאלה. זאת, אתה תיארת מצב.
תיארתי בעיה.
תיארת, בשבילי זה לא בעיה.
מאוד בעיה.
לא, זה לא בעיה. כלומר, התורה נכתבה לפי ערכי התרבות של זמן נתינתה. התורה היא אינסופית. אבל אתה דיברת על התורה שבכתב, לא?
אני
דיברתי על התורה.
אני מדבר על התורה שלי.
התורה שבכתב, היא כתובה.
לי, האלה,
סליחה, איך אתה יודע היום, איך אתה יודע היום הלכה? זה, לא, זה במדור הלכה של אלוני השבת. שמה זה נמצא. אתה לא מסתכל בפסוק, נכון? אתה רוצה להבין את ההיסטוריה, אתה קורא נכון לעכשיו באהבה ובאמונה. נכון? מה שאני רוצה לומר, שאין שום פלא שהתורה צריכה מבחינת סגנון מסירתה להתעדכן, זה בסדר. כי התורה היא נצחית, ולכן לא ייתכן שהיא תהיה תקועה בסגנון ספרותי של זמן מסוים.
למה שהקדוש ברוך הוא לא ייתן תורה, מעמד הסיני, כל מילניום?
זה מה שהוא עושה. הוא עושה את זה דרך הספרות של ימי בית שני, הוא עושה את זה דרך הרמב״ם. דרך הקבלה, דרך תורת הרב קוק, ודרך התחדשות הנבואה בבוא הזמן, ועוד. מובן? טוב. לכן, עכשיו, יש אצל הרב, אצל הרב קוק. לא, זה ההפר. זה מתוך ודאות של אמונה. אני חושב שהרב קוק, בסגנון שלו, בצורת החשיבה שלו, משחרר את המחשבה. מובן?
זה נראה כמו... כאילו יש
פער,
כן. זה לא מרגיש לי אותה יהדות.
זה לא יכול להיות. סליחה, זה לא, זה ברור שזה לא אותה יהדות. כי זה לא אותו יהוד. נכון, זה לא אותה יהדות. זה כי זה לא אותו יהודי. ברור. כלומר, ריבונו של עולם, הוא ברא את האדם באופן שהאדם ילך ויתפתח. ולכן הכלים הולכים ומתרחבים. כשהכלים מתרחבים, התוכן כבר לא מתאים. צריך לחדש את התוכן. עכשיו, הנחת היסוד של היהדות היא מאוד מעניינת. מה הסיסמה של היהדות, אתה מכיר אותה? לא. שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. מה זה בא לומר המילה הזאת, השם אחד? אם הוא אחד, אז הוא כולל הכל. ולכן, אותם מאמינים שהשם אחד, כתבו במסכת אבות, אין לך דבר שאין לו מקום, ואין לך אדם שאין לו שעה. זהו.